שלום וברכה, אנחנו צועדים בשבילי האגדה, האגדה האהובה של פסח. הילדים לצידנו, לפעמים ההורים לצידנו, לספר לנו. אנחנו רוצים להבין את האגדה הזאת, אנחנו רוצים לעבור באמת איזה מסע של יציאה מעבדות לחירות, מסע שעל השרשה עמוקה של עולם של אמונה בנו בדורות הבאים. בפעם שעברה למדנו את הקדש, אורחץ, כרפס. נזכיר בקצרה, הקדש מסמן לנו את היעד של היציאה לחירות. אנחנו לא מסתפקים בשלח את עמי, אנחנו יצאנו לחירות כדי לצאת לעבדות שכולה חירות באמת, עבדות של עבדי הקדוש ברוך הוא, שהם עבד השם ולבדו חופשי, ולכן סימנו את יעד הקדושה, קדושת החיים, קדושת עבודת השם. אנחנו נטלנו את ידינו לפני הכרפס הטבול במימלח, אף על פי שרבים אינם נושאים זאת בחיי היומיום שלהם, בטח היום כשבית המקדש אינו קיים, ובכל זאת אנחנו עכשיו כולנו מסמנים איזה יד עבודת השם מאוד גבוה, ואכלנו מהכרפס, והכרפס הזה סימן את החירות הזאת של היכולת להרשות לעצמך מנה ראשונה, להרשות לעצמך ירק שעושה תיאבון לעוד, כי אתה יודע שיגיע עוד, כי אתה יודע שאתה בן חורין, שיצאת לחירות, אתה לא דואג על עצמך. וראינו שגם צריך להשתלט על איזה עבדות פנימית כזאת, שיכולה לגרום לך לאכול את כל הקילו תפוחי אדמה, כי אתה נורא רעב מערב פסח, וגם על זה אנחנו משתלטים, וגם אנחנו בונים חירות באמת של עבודת המידות. ומכאן אנחנו בשלב הבא. קדש ורוחץ, כרפס, יחץ. יחץ. טוב, נתחיל בבדיחה לא מצחיקה, אבל שמי שסיפר אותה לא התכוון להצחיק. זה היה הרב קוק. הוא התכוון לתקן. מספרים שמישהו בא ושאל אותו איפה אפשר להשיג, סליחה, מישהו בא והתלונן שקשה להשיג תפוחי אדמה לכרפס בירושלים, שקשה להשיג אולי אוף לזרוע נטויה וכו' וכו'. ואמר לו הרב קוק, תפוחי אדמה קשה להשיג בירושלים, ומסובך להשיג כרפס, מסובך להשיג אולי מצות, אבל יחץ, יחץ יש בשפע. יחץ יש בשפע. מחלוקות, חציות, הגדרות, סימונים, מי מהחונטה שלי ומי מהחונטה שאיננה שלי, מי בישיבות מהסגנון שלי וחושב בדיוק כמוני, ומי מסומן כאויב שחושב אחרת ויביא אסון על עם ישראל, מי הוא כזה ומי הוא אחר. זה לצערנו, אמר הרב קוק אז, יש בשפע. לצערנו אנחנו עדיין ממשיכים במידה מסוימת את הדבר הזה. ועניינה של האגדה הזאת, והעניין הזה של להכניס את כל ישראל בתוך החירות הזאת, אנחנו נראה בהמשך אפילו את הבן הרשע. את כולם כולם, הרעיון הוא להפסיק את היחץ הפנימי הזה בין השאר, אבל בואו ניגש ליחץ של האגדה. יחץ. לוקחים שלוש מצות, את האמצעית חוצים לשני חלקים. חלק אחד, חלק הקטן, הוא יביא לידי ביטוי את מרחבי העוני. אנחנו הולכים לחוות דרכו את החוויה הנפשית הקשה הזאת של לאכול אוכל שכבר אכלו ממנו, של לאכול אוכל שבור, לא שלם, של לאחז במקום השבור הזה ולקוות למשהו אחר. אבל בניגוד לעני של מצרים, בניגוד למשועבד של מצרים, שאולי היה בחוויה כזאת של הנצח נאכל לחם עוני, אנחנו במו ידינו ראינו את המצה השלמה, ראינו את הגאולה, ראינו את הדבר השלם, והחלטנו בעצמנו להביא את השבר הזה, שברנו, כדי שמצד אחד נחווה את מה שחוו אבותינו בלחם העוני. עוד מעט נסביר למה צריך לחוות את לחם העוני הזה. ומצד שני, אנחנו רואים שהחלק הארי של המצה הזאת, החלק הגדול, החלק המשמעותי, הוא עוד מחכה. והוא יהפוך להיות האפיקומן. הוא יהיה החלק היותר גדול, הוא יהיה הגאולה. אבל מעניין, כשמצאת הגאולה לכאורה, היה אפשר ליצור מצאת עוני, איזה מצא עבשה כזאת, מצאת גאולה, מצא מאוד גדולה, אבל שימו לב, אותה מצא ממש, זאת אותה מצא, שהיא מצאת העוני בחלקה הקטן, והיא מצאת העושר, היא מצאת הגאולה העתידית, היא האפיקומן העתידי. זה אותה מצא. אלה שני פנים של אותו דבר. בתוך העוני, בתוך השיעבוד, כבר מתרחשת לה החירות. העוני נגזר מתוך איזו חורות עתידית. הכל בעצם נמצא באותו מקום. לחם עוני. לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. אנחנו נגיע עוד רגע למגיד, ואנחנו נראה את מרחבי הדיבור שיאמר בלחם העוני הזה. לחם העוני הזה הוא נהמה דהימנותא, לחם האמונה. הרב קוק מסביר באריכות שהיינו צריכים להיות עניים בראשית דרכנו. לאדם עשיר שיש לו קול, שנדמה לו שהוא אחראי לאושר הזה, שהוא מתהלל באושרו, שהוא בטוח במקומו, במעמדו, שהוא לא חווה תלישות, שהוא לא חווה שיעבוד, לאדם כזה קשה ללמד אמונה. קשה ללמד אותו מהי חווייתו העמוקה של אני שיושב בפינת הרחוב ומשתוקק, משתוקק לגאולה, משתוקק לחסד, משתוקק למשהו לאכול, להשביע את רעבונו. קשה מאוד לחוות את החוויה הזאת כשאתה עשיר בין תרבות ימינו, חי טוב, שלושה מפלסים, שני רכבים, וכולי וכולי, קשה מאוד. אבל בראשית הווייתנו, בילדותנו, ברגע הראשון של התהוותנו, היינו עם של עניים, עם של עבדים, עם שבעצם לא יכול היה להישאב אל מרחבי החומר, אל המיצרים הגדולים, עם שהיה צריך לחפש את שאלת קיומו ברוח, כי החומר סגר עליו. עם שנאלץ להגיד לעצמו, אני לא מוכן להיות עבד לשום דבר. לא עבד למצרים, לא עבד ליומיום, לא עבד לשגרה הזאת, ואחרי שיצא לחירות, לא עבד לעבדות של בני חורין, לא עבד לתרבות חולפת, לא עבד להבלים, להבלי העולם. דווקא דרך העוני קנינו אמונה. חצינו את המצע הזאת כדי לומר, זה תלוי בזה. העוני הזה בונה את האפיקומן הזה. השיעבוד בונה את הגאולה, זה ביחד, הכל כאן יהיה ביחד. עשינו יחץ, חלק אחד באמת ילך לגאולה העתידית, הגאולה העתידית תתגלה בסוף השולחן האורך. בקצה, הליל הסדר הזה מחולק לשני חלקים, סיפור העבר, סיפור עם העבדות, סיפור הגאולה של העבר של מצרים, ואחר כך תקווה לגאולה עתידית בימים ההם, בזמן הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים ללב של ליל הסדר, מגיד. הלך מעניה, דיאכלו אבתנה בהר עדי מצרים. זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל דכפין ייתה ויכול, כל דצריך ייתה ויפסח. מי שרעב יבוא ויאכל. מי שצריך יבוא ויפסח, קרי יעשה קורבן פסח. אומר הרב קוק, שימו לב, שתי קומות בהזמנה הזאת. קומה אחת, כל דכפין. מי שרעב, זה פונה כנגד מישהו בעומק השיעבוד, והוא רעב, והוא רעב, והנה הגאולה הזאת, ליל הסדר הזה, מזמן לו את האפשרות לשבור את רעבונו. אבל יש גם מי שצריך, הוא כבר לא רעב. הוא כבר אכל, הוא כבר שבע, אבל הוא צריך לעבור לקומה יותר גבוהה של קורבן פסח, שהיא באמת אכילה, קורבן הפסח נאכל לשובע, לא מתוך רעב, לא מתוך, זה חשוב מאוד. נגדיר את זה רגע. הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא לכאורה התחיל מתוך מצוקה. כשאתה בתוך מצוקה, כשאתה בתוך שיעבוד מצרים, כשאתה בתוך כל הקושי הזה, כל הסחיבה המאוס, אתה מוכן למכור את נשמתך לכל אחד. לכאורה, למה התחברנו לקדוש ברוך הוא? כי הוא נתן לנו פת לחם. כי הוא הציל אותנו. כי הוא גאל אותנו מהמקום הזה. במובן הזה, זה איזשהו שעבוד למי שהציל אותי מהתופת. אבל אנחנו אומרים פה לא רק כל דכפין יתה ויכול, אלא כל דצריך יתה ויפסח. קורבן פסח נאכל על הסובה, כלומר, אחרי שאתה כבר שבע, אחרי שאתה כבר לא נמצא לא בחרפת רעב ולא באיזה ייאוש ולחץ ופחד שאתה מוכן, הכל רק תוציא אותי מכאן, אחרי זה אתה כבר שבע. ושם אנחנו בוחרים בריבונו של עולם. מתוך החירות משעבוד מצרים, אנחנו מחליטים בהחלטה של אדם שבע, שמחפש משמעות עומק לחיים, ולא רק בריחה מהתופת, להתחבר אל פסח. אני חייב לומר בהקשר הזה מילה על היום, כאן ועכשיו. תראו, גם מדינת ישראל, גם הגאולה הזאת שמתהווה לנגד עינינו, לנגד עיני מי שרואה, הוא מכיר בה לנגד עיני מי שמכחיש אותה, זה לא משנה. היא מתהווה, היא את שלה עושה. גם הגאולה הזאת, שיצרה את מדינת ישראל, היו בה שני שלבים. היה בשלב אחד, ומן הסתם היו בה עוד שלבים. היה בשלב אחד שהוא ממש כל דכפין יתה ויכול. כלומר, אחרי שרצחו 6 מיליונים מאיתנו בשואה, אחרי שהתעללו בנו גם בגלויות אחרות, אחרי שבעצם עם ישראל הגיע למצוקה הנוראית הזאת שהרבה יותר מכל דחפין, הרבה יותר מרעב, הרבה יותר מזה, לראות באמת כל מה שעבר על העם הזה, לכאורה להגיע למדינה זו הגעה של הישרדות. כלומר, לא יכולתי להיות שם, אין ברירה, ברחתי לכאן. למה אני מקושר לארץ הזאת? כי כל דחפין יתה ויכול, כי מי שרעב, הנה פה נותנים לו אוכל. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, צל ומי באר, זה מה שנתנו לנו בהתחלה. ואז מדינת ישראל עברה לשלב ב' שלה. שלב ב' היה אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים כבר הצלחנו לחזור למחוזות התנ"ך, למחוזות ראשית הווייתנו, וכאן זה כבר לא סיפור של רעב. כאן, להיות ביהודה, שומרון, חבל עזה, ובוודאי ירושלים העתיקה, זה לא שאלה של רעב. עובדה, שרדנו קודם, אפשר לשרוד גם אחר כך. כאן עולה שאלה חדשה. האם אתה עובר משלב הרעב שמחפש אוכל, לשלב של הצריך שמחפש קורבן פסח, כלומר, אני כבר חי וקיים, אני לא צריך את ריבונו של עולם בשביל גאולה מוחלטת לעצם חיי, אני כבר לא בתודעה של האחרון שיברח מפה יסגור את האור. יש כבר מרחבים, האם אני עדיין מחובר? האם אני מחפש משמעות עומק למרחבים הללו? ומדינת ישראל במידה רבה הפכה את יד ושם למקום הקדוש לעם היהודי. כל אורח זר ממדינה אחרת מגיע לביקור ביד ושם, למה? כי שמה אנחנו מבררים את הצידוק הקיומי, ההישרדותי שלנו. אנחנו היינו כל דכפין, היינו רעבים, היינו בסכנה קיומית, שיבדו אותנו, רצחו אותנו. המקום הזה נותן לחם למי שרעב, הוא מציל את הקיום היהודי. טוב, זה מוצדק. אבל מדינת ישראל צריכה לעבור שלב. המקום הקדוש שלנו הוא לא נמצא ביד ושם. כי אחרת כל מדינת ישראל היא תהיה סיפור של ברחתי משם, לא הייתה לי ברירה, הגעתי לכלכה, אני ברירת מחדל פה. מדינת ישראל צריכה לעבור שלב, והשלב הוא לחפש מקום קדוש שיסביר את המשמעות של כל הקיום והשיבה על מרחבי הארץ הזאת. זה נמצא בירושלים. זה אפילו, אם לומר את האמת, לא נמצא רק בכותל, זה נמצא עמוק יותר. לפני ולפנים זה נמצא. אז אנחנו מסמנים כבר פה שני יעדים. א', כל דכפין יתה ויכול. גאולה חומרית, מעשית, לרעב, לבעל המצוקה וכו'. אבל כל דצריך יתה ויפסח, קומה שנייה, אתה כבר לא רעב, אבל אתה צריך עומק, משמעות וקשר. יתה ויפסח. השתה הכה לשנה הבאה בהר עדי ישראל. זה כמובן משפט ש... נכתב בהגדה שמדברת על גלות, שנכוות בגלות, זאת אומרת, אותו שיעבוד מצרים נותן אותו תו, עם ישראל עוד נמצא בגלויות. גם היום יש יהודים שעושים את ליל הסדר שלהם בחוץ לארץ. אני כבר לא מדבר על יהודים שאלוני השבת פיתו אותם, שיש ליל סדר מעולה ברומניה, איטליה, פירנצה וכו', כן. אני לא מדבר על זה. בואו ותחגיגו את ליל הסדר כדי להרגיש את הפעם. יש אנשים שנמצאים בגלות. יש אנשים שחווים את ליל הסדר והם באמת צריכים להגיד, אשתה הכה לשנה הבאה בארדי ישראל. אשתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. אגב, את המשפט הזה כבר אפשר להגיד גם בארץ. גם בארץ, כלומר, יש פה שוב שני שלבים. שלב ראשון, השתה הכה בגלות לשנה הבאה בארץ ישראל, בארץ ישראל. גאולה פיזיולוגית. עברתי למקום שיש בו אופציה לחירות. אבל גם בארץ ישראל אפשר להישאר עבדים. אפשר להישאר עבדים לאומות העולם, אפשר להישאר עבדים לתרבות אומות העולם. אפשר להישאר עבדים גם בארץ. זה עדיין עבדות ברמה הרבה יותר איכותית. כי כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. זה כבר משהו אחר, אבל עדיין. ולכן, השתה עבדי גם בארץ ישראל אנחנו עלולים להיות עבדים לשנה הבאה בני חורין. אנחנו מחפשים בלילה הזה חירות. עומק של חירות. משמעות עמוקה של החירות הזאת. ועכשיו, יש לנו זמן, כמעט הכרח, להתפנות לשאלות של הילדים הקטנים. מה נשתנה? אני רוצה רגע לברר את המה נשתנה הזה. מה נשתנה? מה נשתנה שפתאום ילד צריך לשאול מה נשתנה? מה נשתנה שהשאלה היא דווקא מה נשתנה? אז באמת מה נשתנה? בואו רגע נבין. תראו, אני רוצה לברר פה מושג יסוד שכבר השתרש בעם ישראל, דיברנו על זה פעם בהזדמנות אחרת, חשוב לי לחזור על זה. מה המקום של השאלות בעולם האמונה שלנו? מה המקום של השאלות בתודעה שלנו כיהודים בעצם? מדוע אנחנו צריכים לפתוח את הערב המכונן הזה של ליל הסדר בשאלות? ארבע קושיות. מדוע? תראו, השתרש בטעות מושג כזה בתפיסה הציבורית. מקובל להגיד ככה. אדם שהיה דתי ונהיה חילוני, בכוונה מדבר בשפה הרגילה של הרחוב, אני לא מתלהב על המילים הללו. אדם שהיה דתי נהיה חילוני, איך נקרא לו? חוזר בשאלה. יוצא בשאלה, לא משנה. אדם שהיה חילוני ונהיה דתי, איך נקרא לו? חוזר בתשואה. תרגום. תרגום, מי שנהיה דתי, מאמין וכו', אז כמו שהרבה פעמים אומרים אנשים, אתם כיף לכם, יש לכם תשובות לכל השאלות. כביכול היהדות, האמונה, זה בעצם הפקק שסותם את כל השאלות. יש לך שאלות, יש אלוקים, אין שאלות, פלט שהכל יסתדר. ויוצא בשאלה, הוא יוצא בשאלה, הוא נאור מאוד, הוא חכם מאוד. הוא אדם אחראי שחי עם שאלות, עם מחשבות עמוקות וכו' וכו'. אני רוצה לרגע לקרוא תגר על הדבר הזה ברשותכם ולומר כך. זה בדיוק הפוך. בעומק זה בדיוק הפוך. אם יש אדם שיש לו שאלות מאוד קשות, אני אלך אפילו לקצה, אני יודע שאסור לדון את השאלות הללו וכו', ובכל זאת, אם אדם שואל, איפה היה אלוקים בשואה? שאלה קשה. והוא אומר לעצמו, איפה היה אלוקים בשואה? ואז הוא אומר לעצמו, אני אתאיסט. כלומר, התשובה שלי כנראה שאין אלוקים. אין אלוקים. מה הוא עשה האיש הזה? הוא לקח שאלה עצומה. והוא בין רגע אחד מחק אותה. כי אם אין אלוקים, אז אין לי שאלה. מה יש לי לשאול אם איפה היה אלוקים בשואה? אין אלוקים. אין אלוקים, אין שאלה. ההחלטה לוותר עולם של אמונה זו החלטה מאוד דרמטית שאומרת אני מחליט לוותר על השאלות. לא מוכן לשאול שאלות על אלוקים, לא מוכן לשאול שאלות ולא לדעת את התשובה, ולכן אני מוחק את האופציה לשאול. ממש בניגוד גמור לזה, חזרה בתשובה. איננה תשובה על כל השאלות. אפילו אני אומר באופן עמוק, שאם חזרת בתשובה, כנראה הייתה לך שאלה. כנראה עוד יש לך שאלה. כי הרי חזרה בתשובה היא חזרה מתמדת, אז כל הזמן יש שאלה. אי אפשר להיות איש מאמין בלי לשאול. אברהם אבינו היה החוזר הראשון בתשובה בשאלה. הוא חזר בשאלה. מי ברא כל אלה? האם יכול להיות שהפסל הזה שאבא שלי בנה אותו בידיים הוא זה שברא? שאלה, שאלה, הייתה לו שאלה. הייתה לו שאלה כל הזמן, הייתה לו שאלה אפילו על הפיכת סדום, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הייתה לו שאלה. אברהם אבינו היה איש השאלות, לכן הוא היה איש האמונה. רק מי ששואל ומוכן להזיז קצת את הדברים מהמקום יכול לשאול על אלוקים, על העולם, על עצמו, על ישראל, על ההיסטוריה. רק הוא יכול לחזור בתשובה. קרי, להבין שיש איזה מרחב של תשובה, של הכרה עמוקה, שגם אם אני נוגע בשיפולי הגלימה שלו, אני נוגע בדבר שראשו מגיע השמיימה. יש עומק. אבל אם אני מוותר על קשר עם הקדוש ברוך הוא, ויתרתי על הכל, אני יכול לומר ברמה האישית שכנער בגיל ההתבגרות, היו לי הרבה ספקות ושאלות, ובאחת הפעמים הייתי בבית הכנסת עם סבא שלי, וסבא שלי הוא ניצול שואה, ועבר שואה כן, קשה כמובן וכו'. ובאחת הפעמים היו לו הרבה שאלות. באחת הפעמים ישבתי לידו בתפילת אשרי יושבתך, והגיע ואת הרשעים ישמיד, ואז הוא לחש לי, לא ראיתי שהוא ישמיד. לא ראיתי שהוא ישמיד. ראיתי מכונות כביסה מתוצרת הרשעים, ראיתי מקררים מתוצרת הרשעים, ראיתי שהוא ישמיד 6 מיליונים, לא ראיתי שהוא ישמיד את הרשעים. ואז הוא המשיך להתפלל. בסוף התפילה, אני הייתי בגיל ההתבגרות, העולם שלי היה שחור ולבן. הלכתי לסבא, אמרתי, הלכתי עם סבא הביתה, בדרך אמרתי לו, סבא, אני לא מבין. יש לך שאלות כאלה טובות, מה אתה עושה פה? כלומר, למה אתה בא לבית כנסת עם כאלה שאלות? אז הוא אמר לי, אם אתה אומר ככה, אתה לא מבין שום דבר על אמונה. שום דבר. באמת אז לא הבנתי שום דבר. אולי קצת היום אני מבין. שאדם מאמין יכול לחיות עם שאלות ובזכות השאלות. ולכן אנחנו לא מוכנים להתחיל את ליל הסדר הזה עם תשובות. לא מוכנים. אנחנו לא רוצים לגדל ילדים פלקטים כאלה שאני פשוט מכתיב להם, הנה, שב תכתוב, נגיד לך את כל התשובות הנכונות לשאלות שעוד לא שאלת. אני רוצה ילד שואל, אני רוצה ילד מברר. אבל כנראה זה עוד עמוק מזה. כנראה שזה עוד עמוק מזה. כי תראו, ילדים, אחד ההבדלים הגדולים בין ילדים לבין מבוגרים, זה שילדים הם מסוגלים לראות מה שמבוגרים כבר התרגלו לראות. תראו פעם איך ילדים הולכים ברחוב, כל הזמן הם מסתכלים. מסתכלים, רואים פה איזה שלולית, נכנסים, רואים נרקיס שפורח, מסתכלים עליו, רואים, לכן ילדים שואלים המון שאלות, המון שאלות. ילדים הם מתחדשים. הם מתחדשים אינסופיים, כל הזמן הם מתחדשים. מבוגרים הרבה פעמים כבר התרגלו. התרגלו. ראיתי את זה כבר 1,000 פעם, ראיתי את זה 1,000,000,000 פעמים, זה לא מרגש אותי, זה לא מעורר לי שאלה, אני כבר חי את החיים באופן רגיל לגמרי. עכשיו אני רוצה לומר משהו שמקורו באחת הפסקאות בשמונה קבצים של הרב קוק, חשוב מאוד מאוד. הרב קוק אומר כך, לא רק הילד יושב מולך כדי שתספר לו את כל סיפורי יציאת מצרים בתור החכם יודע הכל שמלמד את הילד הנבער מדעת, זה לא כל הסיפור של הלילה הזה, אף שזה חלק חשוב מהסיפור. יש פה עוד משהו. הילד התמים, הרואה, המתחדש, שגדל כל הזמן, צומח כל הזמן, והוא נורא סקרן והוא רואה, והוא כל יום שם לב בעולם למה חדש ומה השתנה ומה הכל. הילד הזה שואל את השאלה שאתה המבוגר אולי לא יודע כבר לשאול. והיא שאלת היסוד של כל העולם ושל יציאת מצרים ושל ליל הסדר ושל פסח ושל כל הווייתנו היהודית, והיא מה נשתנה? מה נשתנה? הסכנה הכי גדולה היא התפיסה שאין כל חדש תחת השמש. שאין כל חדש בכלל. שהכל אותו דבר, ששום דבר לא השתנה ושום דבר לא השתנה, והכל חוזר על עצמו. הסכנה הכי גדולה שהייתה לעם העבדים במצרים, זאת התודעה שמעולם לא ברח עבד ממצרים. שאם אתה עבד במצרים, זו גזירת גורל נצחית שלעולם לא תנצח אותה. הסכנה הזאת יכולה לקרות לכל אחד מאיתנו ביום יום. להתרגל. לחיות מכוח אינרציה, מכוח מובן מאליו, לעשות את אותו דבר, לחזור על עצמי, להגיע לתפילה. לא כי יש לי איזה קשר עמוק עם ריבונו של עולם, אלא כי גם אתמול הגעתי לתפילה, אז גם היום אני מגיע לתפילה. להניח תפילין, כי כבר התרגלתי לגלגל את זה. להתנהל בחיי עם ילדיי, עם משפחתי, עם אשתי וכו', כי זה כבר מערכת יחסים שהיא מקובעת מימים ימימה, אז מה כבר יש לדון בה, ולדוש את חיינו בעקבנו עד שנהפכים לחסרי טעם. עומק האמונה נמצא בהכרה שהקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, שכל הזמן משתנה משהו, כל הזמן פועל משהו, גם הדומם הסטטי ביותר כל הזמן מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא מתחדש. עולם של אדם מאמין זה עולם של אדם שכל הזמן שואל על הקיים כדי לגלות את המתחדש, את מה השלב הבא, את לאן אנחנו הולכים. העולם הסטטי הוא עולם משקר, הוא עולם מרמה. הרב קוק אומר באחת הפסקאות שלו בעין היה, אומר שהראייה, כתוב שם על רבן גמליאל שדרש כל מיני דברים על העתיד, עתיד האישה של תלת בכל יום, עתידים אילנות שבארץ ישראל שיוציאו גלוסקאות וכלי מילת, כלומר יצאו מגדנות מהעצים, לא נצטרך לטחון את החיטה וכו', לגלג עליו אותו תלמיד ואמר אין כל חדש תחת השמש. ראה שם איזה תלמיד אינטליגנט, חכם, חכם מאוד, אמר אז מה אתה מספר לנו סיפורים? שום דבר לא ישתנה, הטבע זה טבע, שום דבר לא יעזור, זה אין כל חדש תחת השמש. רבן גמליאל אומר שם לאותו תלמיד, בוא ואראיך, אומר הרב קוק, בוא תתקרב אליי, תראה קצת את העולם מנקודת מבט שיכולה לראות את ההתחדשות שלו וממילא גם את התנועה העתידית שלו. מבוגרים קשה עליהם לראות, התרגלנו כבר. ילדים כל הזמן סקרנים, כל הזמן שואלים. יש להם חיישני התחדשות, כי הם עצמם מתחדשים, לכן אנחנו כמבוגרים זקוקים נואשות בליל הסדר, לא רק לספר לילד דקויות התשובות, אלא לשבת מול ילד, סקרן, עם עיניים נוצצות, שרואות ומתעניינות, והילד הזה שואל אותנו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה נשתנה? והאמת שאחד הדברים הכי חשובים, שלא נסתפק בזאת, כלומר, אם הילד למד את השאלה הזאת בבית ספר, אז ביחס לשאלה הזאת הוא נהיה מבוגר. אנחנו רוצים בערב הזה לעורר את הסקרנות הטבעית של הילד ושלנו לראות. ואגב, התשובה לשאלה מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, התשובה היא הכל השתנה. אין דבר שלא השתנה. אין דבר שלא השתנה. את זה אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום וברכה.